שלום לכם, ערב טוב. אנחנו ממשיכות את המהלך שלנו. כל הסוגיות שאנחנו לומדות כרגע הן סוגיות שנראות כאילו הן לא קשורות לחינוך ילדים, אבל באמת הן עומק התודעה של בית, ואיך שאימא חושבת אז ככה הבית מתנהל. כן, זה דבר מאוד עומר החיים של הבית, כמו שדיברנו, זה דבר מאוד חשוב, ולכן אנחנו בונות את עצמנו בנקודה היסודית. הדבר שאנחנו עמדנו פה בפעם הקודמת, פעם שעברה היו הרבה נשים חסרות בגלל מזג האוויר, אני רוצה לעשות סיכום קצר של הדברים שלמדנו. הגדולה, אנחנו הסברנו מה זה. לאחר הגדולה, הגדולה זה ההתפשטות של הנפש, החסד הגדול שמופיע במציאות. אחרי הגדולה מופיעה הגבורה, שהוא כוח הצמצום, כוח המיקוד של האדם בתוך חייו. אין לנו אפשרות להתפזר מעצמנו ומסובבנו, כי ריבונו של עולם נמצא בתוך נקודת העומק. דיברנו גם על מיקוד המחשבה. זה היה שיעור שדיברנו בפעם הקודמת, שלא רק גבורת המעשה בהיותך תהיה במקום שאתה נמצא, תהיה עם הילדים, תהיה עם עצמך, כי שם ריבונו של עולם מתגלה במקום שאתה נמצא. דיברנו גם על מיקוד המחשבה, שיש ביכולתו של האדם למקד את המחשבה שלו למקום שהוא חפץ, וזה מוליד בו את היכולת לשמוח ביש. כן, אותם הדברים שהם לא רצויים, אז עלינו לסלק במחשבה, ואותם הדברים שאנחנו חפצים לקרב, אנחנו מקרבים. היום אני רוצה לדבר על דבר נוסף שנקרא ההכרח והבחירה. הגבורה, מידת הגבורה מולידה שמחה. זאת אומרת, ברגע שאדם הוא ממוקד, הוא ישנו, אז אומר הרב שהגבורה מולידה שמחה. בהרבה מקומות ברב קוק כתוב שהגבורה מולידה שמחה. אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל המקומות, אבל אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. האם באמת ההתמקדות הזאת והגבורה הזו בהכרח מולידים שמחה? זאת אומרת, האם לא ראינו מצבים שבהם אנחנו ממוקדות בכלים וממוקדות בילד וממוקדות בניהול הבית, ועדיין אנחנו לא רואים ומרגישים את השמחה? והשאלה היא, מה התנאי שכשאדם גיבור או כשאדם ממוקד במה שהוא עושה, זה יוליד בו שמחה? אנחנו יכולים לראות נשים רבות, ולפעמים גם אנחנו בתוך העניין הזה, שעסוקות בהרבה מאוד פעולות, ועושות אפילו את הפעולות האלה בצורה טובה, ועדיין אתה לא מרגיש את נקודת השמחה. וזה הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, ולנסות לברר את זה. מה הופך את האדם להיות שמח? ומה הופך את האדם להיות עצוב? אז נכון שכתוב לנו שהגבורה מולידה שמחה, אבל כנראה שאנחנו צריכים עוד הבנה איך בכל זאת, כשאנחנו ממוקדות, אנחנו הבנו שצריך להיות ממוקדות, ששם דבר השם מופיע. אבל עדיין אנחנו לא מבינים באיזה דרך להיות שמחות. התשובה נמצאת בזה שכשאדם הוא עושה עבודת עבד, הוא אינו שמח. כשאדם עושה עבודה של חוסר ברירה, של חוסר חופש, זה גורלי, זה ענייני, מה אני אעשה? נולדתי לדברים האלה, אני חייבת לעשות את הדברים האלה. זה לא יוליד לו שמחה, אף על פי שהוא יודע לעשות את הדברים האלה מצוין. כן? הדברים שהוא עושה, הוא עושה אותם מסודר ופיקס וכל הדברים מאורגנים היטב, הוא ממוקד בדבר הזה. אבל צריך להיות עוד תנאי לכך שאדם ממוקד, זאת אומרת הוא גיבור ושמח. באמצע, בין שתי המילים האלה של גבורה ושמחה, מופיעה עוד מילה. והמילה היא בחירה. ברגע שאדם אנוס בחייו, הוא אינו יכול להגיע לשמחה. הוא מרגיש שהחיים שלו הם רצף של הכרחים ומשימות, משימה שרודפת משימה. והשאלה היא, שהוא שואל את עצמו, שהאישה שואלת את עצמה, איפה אני? איפה אני? המשימות האלה הבנתי אותם, אני עושה אותם מצוין, אבל איפה אני? וזאת שאלה נכונה. זאת שאלה מאוד נכונה שצריך לחשוב עליה. לא חושבים על זה כל שנייה ושנייה, אלא חושבים את זה בגדול, במסגרת השיעור שלנו ובמסגרת החיים שלנו. אני חוזרת על הדברים שאמרנו, עבודת עבד, עבודת הכרח לא מולידה שמחה, גם אם אתה ממוקד. עבודה של בחירה חופשית של אדם יכולה להוליד שמחה, אף על פי שהעבודה הזאת היא יכולה להיות מאוד קשה, היא מאוד שגרתית, היא מאוד קשה. ועם כל זה היא משמחת בתנאי אחד, שאנחנו בוחרים בחיינו. ובחרת בחיים. כן? זה הטוב, זה הרע. איפה אתה? איפה אתה? דוגמה לדבר הזה היא דוגמה של חייל שהולך להתגייס לצבא, לצבא משמעותי, נניח לאיזושהי סיירת, ואומרים לו, אתה יודע את המסלול של הסיירת? הוא אומר, כן, אני יודע. אתה יודע שאין שינה ואין תנאים טובים ואין חזרה הביתה וקשה מאוד? אני יודע. אף על פי שאתה יודע את כל התנאים האלה, אתה עדיין רוצה? והדגש הוא פה על רוצה. אומר החייל, אני מוכן, אני רוצה. כל המסלול של החייל הזה יהפך להיות מסלול של שמחה, משום שהוא בחר בדבר הזה. כן. אני רוצה, עד כאן יש שאלות, יש התייחסויות לדברים האלה שדיברנו.
אדם שהוא לא יכול לבחור, נגיד כמו האסירים בכלא שרז, שהם בחרו בתוך הכלא לחיות, בחרו בחיים בתוך המקום שהם לא יכולים.
נכון, נכון, זה רק מוכיח שמה שאת אומרת, שהחופש הוא אינו תלוי בכלל בתנאים הפיזיים של האדם, אלא החופש הוא תלוי במחשבה. ולכן דורשי רשומות אמרו שהמחשבה זה אותיות בשמחה. מחשבה זה אותיות בשמחה. הגוף יכול להיות בתוך כלא, אבל המחשבה גורמת לאדם לבחור בחיים. לא נשאל את האדם, אתה יכול למצוא אנשים בתוך צינוק ושמחים, אתה יכול למצוא אנשים בתוך טירות עם חיים קלים ביותר, כן, ועצובים. מכאן אתה לומד שהשמחה של האדם היא לא נובעת כלל וכלל בתנאים, אלא בחופש המחשבה. או במילים אחרות, נגיד את זה בצורה יותר פשוטה, זה נובע מתוך הבחירה בחיים שלי. כן, בבקשה.
נשאלת השאלה דרך המשל. אז אותו חייל בחר ללכת לסיירת, והוא שמח בזה, אבל מה לעשות? הוא לא שמח בהכל. הוא שמח והוא לא מתלונן, והוא לא על השינה, הוא ידע את זה והוא בחר את זה. אבל יכול להיות שיש נושא מסוים שיותר נוגע לליבו, וזה לחזור שבתות הביתה. הוא מתגעגע לאוכל של אמא שלו, והוא כל שבת, זה קשה לו, אז בנקודה הזאת הוא לא שמח.
נכון.
כל ערב שבת הוא יכול לשבת ולבכות.
נכון, נכון.
אבל הוא בחר בזה.
נכון.
זה, הוא יודע את זה, אבל עדיין יש פה נקודה שבתוך המכלול, הנקודה הזאת זה הנקודה שנוגעת לנפשו, ושם לא יכול
לצמח. נכון. באמת, התרבות המודרנית היא עשתה לנו עיוות מאוד גדול במושגים מה זה טוב ומה זה רע. התרבות המודרנית אומרת לנו, טוב לך, קל לך. כן? ולכן, אתה רואה תרבות שלמה שבורחת ממשימות נכון. בעלות תוכן ובעלות ערך ובעלות קווים ארוכים, ותחיה לפי הרוח שנשאך. בעם ישראל, וזו הפסקה שאנחנו נלמד אותה היום, בעם ישראל אתה צריך להבין שטוב הכוונה שבחרת בדבר הזה, ורע זה שאתה אנוס. כל אונס הוא רע. וזה אנחנו נדבר עליו היום, כן? זאת אומרת, גם אם בן אדם יכול לפקוד בגלל שהוא לא, לפי הדוגמה שאת נתת, כי הוא לא חוזר הביתה בשבתות וזה, הוא יכול לפקוד והוא יכול להיות שמח. הדגש פה זה שמחה, כן? זאת אומרת, אישה יכולה להיות במצב שהיא יולדת ויש לה קשיים, ואתה שואל אותה, תגידי, את שמחה? היא אומרת לה, בתוך ליבה? כן, קשה לה. כן, היא לפעמים זועקת את הקושי של הלידה. אבל היא שמחה. במה? במידה ובתנאי שהיא בחרה. במידה והיא הייתה באונס, בכל מיני מצבים, לא באונס, כאילו, במדה שהייתה במצב של כפויה על התהליך הזה, אז אנחנו לא נראה את השמחה, אנחנו רק נראה את נקודת הקושי. כן? אז זה בירור שצריכה להיות סכין חריפה בשביל לזהות בנפש של האדם איפה האדם נמצא. אבל בשביל זה אנחנו לומדות. אז בואו, עוד לפני שככה ייפתחו שאלות, בואו נקרא את הפסקה שלפנינו. מי שחסר לדף, יש כאן... הפסקה... שלפניכם היא פסקה שמופיעה במוסר אביך. הפסקה האחרונה, סליחה, לא הפסקה האחרונה, הפסקה שכתוב עליה אחד. זה מופיע באורות הקודש ג' פסקה כף ד'. בכל מה שיש איזה הגבלה, יש לחלק בו בין רצון והכרח. מה זה צד הגבלה? אנחנו כולנו בעולם של הגבלה, עולם נברא. ויש שני צירים שעליו העולם עומד, בין הבחירה החופשית לבין ההכרח. כל רצון חופשי סופו לטוב. כל דבר שאדם העביר דרך החיים שלו, את הבחירה, את הרצון, הוא יראה ממנו ברכה. לכן אחד הדברים העיקריים שמביאים שמחה זה חתונה. חתונה זה בחירת שני בני אדם לקבוע את חייהם יחד ולהחליט להתחתן. אין שמחה כשמחת חתן וכלה. אחד מהתנאים של חתונה היא האם אתה רוצה להתחתן איתה. תסתכל עליה, אתה רוצה להתחתן איתה? כן. את רוצה להתחתן איתו? כן. מה זה כל כך חשוב? יאללה שיתחתנו. זה תנאי לקידושין. ברכת השם לא יכולה להופיע, אלא אם כן יש פה רצון משותף. כן. ולכן זאת שמחה גדולה. שמחה שצריכה להיות עם שם השם והרבה ברכות והרבה... כל הדבר הזה הוא מביא, הוא נולד מתוך הרצון החופשי של שני בני אדם. כשיש רצון חופשי, יש פה קדושה. אז בואו נחזור אל הפסקה שלנו. בכל מה שיש איזה צד הגבלה, יש לחלק בו בין רצון והכרח. כל רצון חופשי סופו לטוב, וכל הכרח סופו לרע. כן? איפה שאתה תראה שהחיים שלך מתנהלים על ציר מסוים של אונס או הכרח פנימי, כן? סופו לרע. מה זה סופו לרע? זה יוליד באיזשהו מקום, זה יוליד תחושות רעות. כן? אבל הרב ממשיך את המשפט ואומר, אבל יש לזה ישועה. אפשר לצאת מהמצב הזה. איך אפשר לצאת מהמצב? עד שיחזירנו הרצון אל הטוב. אתה היית במצב של הכרח, זה קורה במציאות. כן. למשל, ניקח דוגמה, אישה שכן, היא בחרה להתחתן עם הבן זוג, עם הבחור הזה. והייתה חופה וקידושים. אבל חלפו 10 שנים, והיא מרגישה שהרצון שלה מתעמם. שהיא כבר לא נמצאת בנקודת הבחירה. היא נמצאת בנקודת ההכרח. זה דוגמה אחת, יכולות להיות הרבה דוגמאות, עם הילד הזה, עם המשימה הזאת, עם הפעולה הזאת. אני נותנת דוגמה יותר ברורה כדי שהדברים יהיו ברורים. הרב קוק כותב דבר מדהים. שתצפה שכל פעם שיש איזושהי נקודה של הכרח שנכנס לתוך חייך, ריבונו של עולם טבע בתוך המציאות הזאת תחושות רעות. העצבות או הדכדוך שקורה לבן אדם זה מתוך זה שריבונו של עולם רוצה. מה הוא רוצה ממך? למה הוא טבע ממך הרגשות רעות כשאתה נמצא בנקודת ההכרח? תגידו אתם. על מנת לאלץ אותך לחזור לנקודת הבחירה. לא בגלל, ריבונו של עולם לעולם לא בא להקשות על בני אדם. תמיד הקשיים נועדו לשחרר את האדם מהכבלים שהוא שרוי בהם. הקשיים תמיד נולדים על מנת לשחרר אותנו מתוך הכבלים שהיינו אסורים בהם ולא הרגשנו שאנחנו אסורים בהם. מגמת ריבונו של עולם זה תמיד לגאול את העולם ואת האדם, תמיד מגמת הטבה. יותר ממה שאנחנו חפצים בטוב, הוא חפץ בטוב עבורנו. כן? אז לפעמים זה לא כזה טוב, זה לא כזה נעים לנו, כן? אבל בעומק, אומר לנו הרב קוק, בעומק זה הטוב. זאת אומרת, אתה מרגיש את נקודת ההכרח, למה אתה מרגיש שאתה מסתובב? לא נורא אם בן אדם מסתובב, פעם אחת הוא קצת מדוכדך, יום אחר הוא קצת מדוכדך, לא נורא. אבל אם זה מצב קבוע, אז הוא צריך, זה נורה אדומה. כי האדם צריך להיות במצב תמידי של שמחה, שקטה. לא שמחה של ריקודים כל היום וזה. לא, אדם לא יכול כל היום לרקוד ולצעול. אבל יש איזה מצב נפשי של שלמות פנימית שהוא שמח. כשמופיעה מציאות קבועה של דכדוך קבוע או של רע, תחושת רע קבועה, אומר לנו הרב, זה איתות. שמה? שסופו לרע עד שיחזירנו הרצון לטוב. תתרגמו לי מה זה הרצון אל הטוב, תגידו לי מילה אחרת. אל הבחירה, יפה מאוד. כן. מה זה עד שיחזירן, וכל הכרח סופו לרד שיחזירנו הרצון לטוב, נכון? את מרגישה ככה. זה מאוד לא נעים להרגיש ככה, אחרי 10 שנים שאת נשואה. ריבונו שלא מתכוון להקשות? לא, הוא לא מתכוון להקשות. הוא מתכוון לרענן את כוח הבחירה שבקרבך. לא לפחד מתחושות כאלה, משום שהכל מוליד ומוליד מדרגה חדשה. כל נקודת קדושה היא מולידה מדרגה יותר גבוהה. כן? כשאתה עושה דבר חומרי, אז עשית אותו וזה נגמר. בגלל שאתה מתעסק בנפש האדם ובגלל שאתה מתעסק בנשמה עליונה, אז אתה כל הזמן הורס צורה ובונה צורה יותר גדולה ויותר העננה מהקודמת לה. כן? בכל מצוי, כיוון שיש בו צד הגבלה, יש בו צד הכרח. וזהו צד הרע שבו. השתלמותו תלויה היא בחופשיותו, בצעיתו מכבלי ההכרח לחירות. כן? אני אתן דוגמה מה זה בכל מצוי, כיוון שיש פה צד, יש בו צד הגבלה, יש בו צד הכרח, למה מתכוון הרב? למה אנחנו מוכרחים?
לאכול, לשתות,
נכון? כן? כל מיני דברים שאנחנו מוכרחים. אז לכאורה, אם למדנו שההכרח הוא נקודת הרע, אז מה טוב בדברים האלה? אז אנחנו כמו בעלי חיים. הם אוכלים, הם שותים, וגם ישראל אוכלים ושותים. התשובה היא שאנחנו לא שייכים לבעלי החיים. אנחנו גם לא שייכים למדרגת אומות העולם. אנחנו שייכים להיות אנשים בחיריים. איך? על ידי זה שגם הם אוכלים ואנחנו אוכלים. אנחנו אוכלים ופועלים ברכה. אנחנו מסוגלים לאכול, לשתות, להגיד שהכל נהיה בדברו. כן? מה זה? זה הכרח, אני חייבת לשתות, אני חייבת לאכול. כן, אבל בצד הזה של ההכרח אנחנו מתחברים להיות צינור. להיות רצון לריבונו של עולם. כתוב, כל מי שאינו מברך נקרא גזלן. מה אתה חושב שהעולם זה שלך? העולם הוא של ריבונו של עולם. ולכן הברכה גורמת לבן אדם להיות בעל דוגמה של מעלה. כן? אחרת, היינו כמו בעלי חיים. אנחנו אוכלים, אנחנו שותים. עשיית הצרכים מחייבת ברכה. כן? מפליא לעשות, מפליא לעשות, שמחבר נפש בגוף. איזה פלא. כן? זה לא רק פלא. זה שם השם על הפעולה הזאת. כן. כל כל העשייה, כל המציאות המוגבלת, ההכרחית של האדם בעולמו, בישראל, הוא לא הכרח, הוא מתקדש. לכן אנחנו עם שמסוגל לקדש את כל המדרגות האלה. סליחה? אם היינו נמצאים באיזושהי נקודה של הגבלה, אנחנו מוכרחים לאכול ומוכרחים לשתות, אז היינו נמצאים בתוך אותה מדרגה של נקודת ההכרח של בעלי חיים. בהמה היא סגורה בתוך עצמה, כן? אין לה נקודת פריצה. אצלנו גם נקודת ההגבלה וההכרח הוא מתפתח לכיוון של רצון אלוקי. בכל אתה מטביע את הרצון האלוקי, איך זה מוטבע? על ידי זה שזה לא פעולה בהמית, זה פעולה שמתקדשת. שאנחנו מקדשים את הפעולה הזאת. כן? יש התייחסות, שאלות על הדבר הזה שדיברנו עד כה, דברים ברורים. כן.
אופן האדם שהם מוכחים,
שעושים את הדברים האלה חיים, אינו מברכים.
ואי אפשר להשוות אותם מבעלי חיים.
לא, ודאי שלא.
זאת אומרת, אינו נמצאים במדבקה הזאת. אני לא צריכה להבין, זאת אומרת, את אומרת שזה שאנחנו מברכים, זה המציאות ההכרחית,
נכון, נכון. זה מבדיל אותנו. לכן כתוב בגמרא שאדם שאינו מברך נקרא גזלן. אתה חושב שהעולם הזה הוא עולם שלך? כל הפעולות, כל החוקים שריבונו של עולם מזכה אותך, אתה צריך להודות. לחזור ולהתחבר למקור. וזה חלק מהדבר שהופך אותנו להיות אנשים לא באילוץ עם החיים, אלא אנחנו אציליים. עם ישראל זה עם של אצילים. כן? שאנחנו ממש נמצאים אצל ריבונו של עולם, אנחנו לא רק חייבים לעשות את הדבר, חייבים להתחתן, חייבים, יש כל מיני ביטויים שהם כאילו תמיד הכל לכך. מי שהוא נזר הבריאה הוא האדם בישראל. לא פעולות אלא האדם, והאדם הוא זה שמקדש את הפעולות. כן? ולכן בכל דבר אתה צריך להטביע את נקודת החופש. כן? אני רוצה לשתות, אבל אני רוצה לשתות מכוח זה שריבונו של עולם מזכה אותי לשתות. אני משתמשת בעולמו של ריבונו של עולם. כן? משתמשת בעולמו, ואנחנו ביחד באותה פעולה הזאת של קידוש העולם. הטבע המעשי הוא מלא הכרח, וכמידתו הוא מלא רע. הצד הטוב שיש בו הוא שבעלי הרצון יכולים להטביע ברצון עליו צורה מיוחדת. ובעומק החבוי האמוני, צדיקים שולטים ברצונם החופשי על חוקי הבריאה. כן? זה דבר שצריך להבין, צדיקים מסוגלים בעם ישראל לשנות חוקי הטבע. אנחנו לא אנוסים. עם ישראל הוא לא עם של הכרח. הוא עם שיודע להיות בורא. אז יש עכשיו חומץ, אין שמן, אז מי שאמר לשמן שידלוק, יאמר לחומץ שידלוק. איך זה מסתדר? זה מסתדר על ידי זה שאנחנו ממשיכים את רצונו של ריבונו של עולם על ידי כל חוקי הטבע. אנחנו ברצון שלנו מסוגלים לשנות את המציאות. אנחנו לא כפופים למציאות. אנחנו יכולים לשנות את המציאות. לכן, אישה שהיא בוחרת את בעלה, היא בוחרת את זה שהיא רוצה להתחתן ולהביא ילדים לעולם, צריכה כל הזמן לרענן את הרצון שלה בפעולה. איזה מחשבה, סליחה, לא פעולה, איזה מחשבה במחשבה הזאת שאני רוצה בחיים האלה. זה רצוני. אני לא בהכרח עושה את, את, את הדברים האלה. זה הרצון שלי. האם זה תמיד קל? זה לא תמיד קל. אבל זה לא המדד. המדד זה האם זה רצוני. האם דרך הרצון הזה אני מתחברת לדבר השם? האם אני רוצה בכך? ואז כל פעולותיה יהיו יותר שמחות. חלק מהאווירה הנכונה שילד צריך לגדול זה אמא שמחה. אז לא תמיד, אנחנו לפעמים בעומס ולפעמים קשה לנו, זה לגיטימי, אין בזה בעיה. אבל לא להיות במצב שאמא נמצאת בטרוניה תמידית, בסיסית הייתי קוראת לזה. בטרוניה בסיסית על החיים שלה. הפוך, היא צריכה לשדר למשפחתה ולעצמה, וקודם כל כמובן לעצמה, שזה החיים שהיא רצתה. ואם יש דברים שהיא נתקעת בהם, כן, כמו שהרב כותב, וכל הכרח סופו לרע, עד שיחזירנו הרצון אל הטוב, עד שיחזירנו הרצון לבחירה החופשית, ואז הפינה הזאת תשתחרר והבית יחזור לנקודת הטוב ולנקודת השמחה. ילד שגדל באווירה כזו הוא ילד שמח. התשתית העיקרית של בית זאת האמא. אז שוב, שאף אחד לא תבוא אל עצמה בטענות שלפעמים יש לה ימים כאלה וימים כאלה, זה לגיטימי וזה קורה, ואין אפשרות להיות בצורה כל כך מושלמת. אנחנו רק בודקים את התהליך. כן, אני שמחה בבעלי, ולא לפחד גם לזהות דברים שצריכים בירור, שצריכים העמקה. אנחנו לא מפחדים להעמיק בתוך החיים שלנו. כי בתוך החיים שלנו, מה אנחנו נפגוש? את ריבונו של עולם. והרבה פעמים אנשים, ברגע שמתחילים להופיע כל מיני קשיים, אז הם אומרים לעצמם, זהו, זה סוף הדרך. וייאוש אוחז אותם. ממש לא צריך לאחוז בנו ייאוש. ממש לא. אז יש מצבים קשים, המצבים הקשים האלה הם על מנת לברר או עם עצמך או עם מישהו קרוב אליך, או להתייעץ עם מישהו. למה משהו קצת צולע? למה משהו קצת לא טוב כבר לאורך זמן? ומניסיוני אני יכולה להגיד לכם, כל בעיה בעלת פתרון. לכל בעיה יש פתרון. ריבונו של עולם יצר עולם שהוא לא בית כלא. גם אם לפעמים מרגישים איזה שהם צרימות בתוך החיים, הכל בר תיקון. הכל. הדבר העיקרי זה שאתה תדע שיש חופש בחיים שלך. שאתה לא אנוס, לא בהכרח חי. דרך אגב, זאת הדעה של הנצרות מאז חטא אדם הראשון. כן, ככה כותב הרב באחת האיגרות. שהנוצרים אומרים שמאז חטא האדם הראשון העולם הזה הוא כלא. מתי נשתחרר אל עולם טוב? בעולם הבא. אצלנו זה לא נכון, אנחנו לא ככה אומרים. אנחנו אומרים שהעולם הזה הוא הופך להיות גן עדן. ואיך אנחנו הופכים אותו להיות גן עדן? על ידי זה שאנחנו נבחר כל רגע ורגע בחיינו. אישה שבוחרת בחיים שלה היא מקדמת את הגן עדן בחייה. אז היא שמחה לקראת היום החדש. וגם אם יש ערימות כלים וגם אם יש ערימות כביסה, לא הייתי מחליפה את הכביסות האלה בעד שום חיים יותר קלים. יכול להיות שאפשר להביא מדיח, יכול להיות שאפשר להביא עזרה, יכול להיות אין שום בעיה, כן, אפשר להיעזר. אבל אנחנו מדברים פה על התשתית של המבט. המחשבה הזו היא מולידה שמחה. כן. מעולם לא ראית אנשים שכפויים על חייהם שהם בשמחה. זה פשוט לא הולך ביחד. כן. את הבעל בחרנו, אבל את הילדים לא בחרנו. אלא הם הגיעו אלינו. וצריך לשדר לילדים שגם בהם אנחנו בוחרים. כל הזמן להיות אדם שעמל לומר את הבחירה וגם לחשוב את הבחירה. כן. אף על פי, לא לומר את זה ככה לילד, אבל לחשוב בצורה כזו. אף על פי שהילד הזה הוא מעביר לך בית ספר וקשה איתו ומסובך איתו. אבל ריבונו של עולם בחר להביא את הילד הזה אליי, כי אני האמא הכי מתאימה לו, עם כל הקושי, סימן שאני רוצה בו. כמובן, את רוצה בו כי את אוהבת אותו וכולי וכולי, אבל אני אומרת נקודה שהיא עוד יותר. יש פה בחירה. בתשתית החיים שלנו, בבן זוג, אז אפשר לטעות ולחשוב שבאמת זה רק אנחנו בחרנו. זה לא רק אנחנו, זה גם ריבונו של עולם. מהשם אישה לאיש. כן. כמה סיפורים, כל משפחה, כל זוג יש לו את הסיפור שלו. הסיפור המיוחד, איך הוא נפגש, ואיך פה, והיה לך תחושה שכאילו זה ממש דבר לא מתוכנן וזה. כן, יש פה תכנון מדויק שריבונו של עולם בחר בו עבורך. ותדאגי לומר לו את זה. ותדאגי להרגיש את זה. ואותו דבר לגבי הילד. הילד? מה הוא טוען שם? אז אחד המשפטים ביחס ל אחד המשפטים שאצלנו מקובל, הילדים אצלנו כבר מכירים את זה ככה מתוך שינה, שכל פעם אני אומרת לילדים שאם הייתי צריכה לבחור ילד מכל ילדי העולם, אז הייתי בוחרת בך. לשנן את זה עד שיצחקו עלייך. כי לפעמים ילד עושה לך שטויות ומעשה שובבות. ולפעמים יש כל מיני ביטויים של של אמאות שאומרים מילים שלא צריך לומר אותם. לחדש את הבחירה בילד. כשאת אומרת לילד, אם הייתי צריכה לבחור, הייתי בוחרת בך, אם הייתי צריכה לבחור מכל ילדי העולם, הייתי בוחרת בך, הילד זה העידוד הגדול ביותר שהוא יכול לקבל עלי אדמות. שמה? שאימא שלי רוצה אותי. שאימא שלי שום דבר לא יזיז אותה מאהבתה אליי. שהיא בוחרת בי. כן? המחדש בטובו כל יום מעשה בראשית. כל יום מתחדשת אהבתו אלינו ומתחדשת אהבתנו אל הילדים. והם צריכים לדעת את זה ברגעים של מצבים קלים ובמצבים של רגעים יותר מסובכים. אני זוכרת שפעם הילדה הקטנה שלי, הילדה הצעירה, היא הייתה אז קטנה, אז המשפט הזה מוכר לה, אז פעם היא כתבה איזשהו פתק, אבא שלה הכין איזה מיץ תפוזים, אז היא כתבה לו פתק שאני הולכת איתו, לאבא הכי יקר, אני עם לב אוהבת אותך עד מאוד מאוד, אתה אבא אחי אחי, ואם היו נותנים לי מבחר של הבאים, אז הייתי בוחרת בך. ותודה רבה על מיץ הקלמנטינות. ילד צריך לחיות באווירה כזאת. והוא יכול לחיות באווירה כזאת ברגע שאימא שלו עברה את התהליך הזה. של להיות אדם בוחר, לא להיות אנוס, להיות בוחר. ולדעת שגם בסיבוכים שאת עוברת עם הילד, אותו היית רוצה. כי אנחנו אנשים מאמינים ואנחנו יודעים שמה שאנחנו עוברים איתו, זה מגדל אותי, ואין מישהו שיכול לגדל אותו יותר טוב מאשר האימא המיוחדת הזאת. כן? לרענן את הבחירה האלוקית בתהליך הזה. דרך אגב, אנחנו מאוד רואים את המידות האלה, אנחנו רואים אצל ילדים שאצלם הרצון הוא מאוד חזק. מה שאנחנו צריכים ככה באופן שכלי לעבור תהליכים, אצלם הם לא יזוזו מעמדתם. כשילד הוא בריא, אז הוא לא יזוז מעמדתו. אני רוצה. טוב, בסדר, אתה רוצה, אבל אתה יודע, יש צדדים לפה, צדדים לשם, אי אפשר... לא מעניין אותו. כן? הוא רוצה. צריכים ללמוד מהם. זה מביא, דרך אגב, מאוד חשוב, גם לא להכניע את הרצון של הילדים. לנווט כן, לא להכניע. כי הרצון שיש בילד הוא... הקור הגרעיני של האנרגיות שיימצאו בעתיד. כן. בקלות אנחנו יכולים להכניע את הילדים, אנחנו גם גדולים, גם חזקים, גם בעלי תפקיד עבורם. אז בקלות אפשר לזה. כן. לא להכניע בנות ועוד יותר לא להכניע בנים. בנים שצריכים לכבוש הרבה מאוד דברים בעולם. כן. דברים מסובכים. ואלא לשמוח ברצון שמתגלה. כן? אפילו ילד שעומד ורוקע ברגליים, וזה לא מסתדר לך, כי כרגע יש לך תוכניות אחרות לגמרי. אבל את בתור אדם גדול, בתור אדם מאמין, את צריכה לדעת שהדבר הזה שאת רואה שהוא רוקע ברגליים, זה אנרגיות מבורכות. עכשיו הוא רוצה את הסוכריה, לעתיד לבוא הוא ירצה דברים עוד יותר גדולים. זה אותו אדם, זה אותו נטף של הרצון הגדול והחשוב שצריך להיות בתוך האדם. מתי אנחנו יודעים שילד חולה? כשהוא לא רוצה. אתה רוצה סוכריה? לא. אתה רוצה ארטיק? לא. אתה רוצה איזה... מה קרה? אתה חולה? כן, חולה. אז מכאן אתה לומד ש... אדם חולה זה אדם רפוס רצון. כן. בדף שלפניכם, בעולת ראייה, כן, בבקשה, אפשר לשאול, בוודאי. בין מה? כן, זה אנחנו נדבר באחד השיעורים בצורה מסודרת, אבל רק לומר בקצרה, השאלה הייתה מה ההבדל בין לנווט לבין להכניע. הכנעה זה לשלול, לא לשלול את חפץ הבקשה. כן? זאת אומרת, מתי מותר, הילד עכשיו רוצה סוכריה, ואחר כך הוא רוצה עוד סוכריה. בסדר, אז הוא רוצה עוד סוכריה, אני לא חייבת לתת לו עכשיו 10 סוכריות ברצף. אז אני אגיד לו, לא, אני כרגע לא יכולה לתת לך, מכל סיבה שהיא לא משנה. מה זה להכניע? להכניע זה שנמאס לאימא ברצון שלו. מותר לאימא לא לתת לו את הסוכריה העשירית. אבל, וזה בסדר, אבל להכניע... זה לראות בעין רעה את זה שהילד שלך רוצה הרבה. ואנחנו יכולים לשלול לא את הבקשה, פשוט לשלול את הילד, ולא לשים לב שגבול מאוד דק עובר בין שני הדברים האלה. כן. כל פעם שילד רוצה, אנחנו צריכות לשמוח. תמיד. ואם הוא רוצה עכשיו מכונית על שלט שעולה איזה 400 שקל, לשמוח. את לא חייבת לתת לו, אבל לשמוח. לשמוח בפרץ הרגשות האלה, בפרץ העוצמות האלה ברצון. לשמוח בזה. הילד שלי הוא ילד עם כוחות. הוא לא ילד חלוש. אנחנו לא רוצים לגדל אנשים רפוסים. הגאולה טובת אנשים בעלי כוחות רצון גדולים. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מההתחלה. יש כל מיני שיטות שבאות ואומרות לאימהות ומלמדות בכל מיני שיטות. לא מסתדר לך הרצון של הילד, תתעלמי ממנו. זה תתעלמי. אבל זה שיח. כן? זה דו שיח בינך לבין הילד. אז היא מתעלמת, והוא כבר אין לו למי לפנות, והיא מתעלמת, וזה קוטש את הרצון שלו מבפנים. לכן, לנווט, זה לנווט למקום שאת רוצה, כרגע, לא סוכריה, אני אתן לך עכשיו דבר אחר, וזה. אבל להכניע, זה להסתכל בעין רעה על רצונותיו ההולכים ומתפרצים של הילד. וככל שהילד הולך וגדל, הוא אמור להגיע למצבים שיותר ויותר רצון יתגלה בו. או מה שלמדנו עכשיו, יותר ויותר בחירה, בחירה ורצון זה הולך ביחד. כן? יותר ויותר בחירה ורצון יתגלו בילד. אז אנחנו נדע שהילד הזה הוא ילד שעובר תהליכים טובים. כמובן שאני לא מדברת על זה שהוא מסתכל כל הזמן על באינטרנט, ואז הוא רוצה כל מיני מותגים וכל מיני זה. אני מדברת על רצון חופשי, על רצון נקי. לא התמכרות, לא על זה אני מדברת. התמכרות זה כאילו רצון, אבל זה בדיוק ביטול הרצון. ברגע שילד התמכר, שללנו ממנו את הדבר הכי חשוב שבחייו, שזה החופש הפנימי. הוא כבר להוט ומכור לדבר אחר. זה דבר חמור מאוד. עוד התייחסות, עוד שאלה שרצית, מי שהיא רצתה לשאול? טוב, זה דבר שאנחנו מתפללים כל בוקר, מודים לריבונו של עולם על זה שאנחנו בעלי בחירה. רציתי לשאול משהו?
אני לא מצליחה מספיק לנסח אותה, אני אנסה.
כן.
לגבי הרצון בכלל, שזה מה שצריך לבחור בדבר. יש הרבה דברים, זה קצת מתקשר לשאלה של נחמה. יש הרבה דברים שזה מציאות בחיים שלנו, אני לא אשנה אותה, אין אפשרות כל כך, זה לא הגיוני. שאלה איך בוחרים את זה מתוך רצון, כי אני מקשה שזה קצת מעגל עצמם מצחיק את זה, שאומרים לי תבחרי בזה. יופי, זה כבר לא בחירה, זה כבר הכרח.
כן, כן. נכון, זה כל הפעולה שקורה, למשל, מתן תורה, זה כפייה. כפיית הר כגיגית, מתן תורה. זה עוד לא שלם. זה מתאים לנו, אבל זה עוד לא שלם. המדרגה שאנחנו צריכים לעבור, זה לעבור למדרגת פורים, שזה הדר קיבלוע. אותה תורה, אבל ממדרגה שלנו. מבחינת ריבונו של עולם, הוא יודע מה להביא לאדם באופן מדויק, אבל זה עדיין יכול להיות כפייה והכרח. ולכן המדרגה של האדם היא להביא את עצמו לידי כך שהוא בעל בחירה. כן, ולכן פורים זה שמחה מאוד גדולה. איזה שמחה של הדר קיבלו, שאנחנו מוסיפים, לא רק מקבלים ונכנעים לדבר השם, אלא אנחנו רוצים לדבר השם. ועוד כאלה וכאלה. זה יכול להיות גם לא רק בדוגמה כל כך גבוהה, זה יכול להיות גם בדוגמה של אימא, הורים שקיבלו ילד עם חריגות מסוימת, כן? ונכפה להם. נכפה להם, זה לא כזה קל להם, וזה לא פשוט, וזה לא משמח. נכון. אבל עד לאותו רגע שהם יהיו בוחרים בילד הזה, בתפקיד הזה, באופן ההתייחסות שלהם אל הילד הזה, עם הצוויון המיוחד של האבא, של האמא, זה כאילו, עד שזה לא יהפך להיות שלהם, ולא גזירת הגורל, כן? גזירת הגורל לא משמח אף אחד. אבל ברגע שמתחילים להיות קונים ומשתייכים לדבר הזה מצד עצמם, אז הם יכולים להיות אנשים שמחים. זה התהליך שאנשים עוברים. כן? אני מכירה הרבה נשים ש... דווקא תהליכים כאלה, לכאורה כפייתיים, הוציא מהם את האור שבפנים שלהם. ממש מדהים. יש לי מישהי, תלמידה, שהיא, יש לה ילד עם איזשהו קושי, ולא ראיתי אותה כמה שנים, אחרי שנתיים נראה לי, אני הולכת לברית של אחד הילדים הבאים שלה, אני מסתכלת עליה, אני אומר לעצמי, מי זה? זה פשוט לא יאמר. אמרתי לה, מה עבר? למה עבר עליי? לא עבר לי כלום. עכשיו, אני יכלתי לראות את זה. היא שנתיים מתמודדת, כן? ומתוך הכפייה, היא עברה תהליך של בחירה בילד הזה. פתאום היא אמרה לי, הרצון הזה, פתאום הרצון הזה נהפך להיות שלי, זאת אומרת, הרצון של ריבונו של עולם, פתאום התחילה להתחבר לרצון שלה. היא עשתה עבודה, היא עשתה עבודה, והפרי של העבודה זה הארת הפנים שלה. ככה כתוב, במערל כתוב שמי שעוסק בחסד מתוך רצון, אז מאירות פניו. מי שחי מתוך תחושה של אונס, אין לו אפשרות להאיר את פניו. כן? אור השם לא מופיע בנקודת ההכרח. אז זה קצת עונה לשאלתך. זה תהליכים שאדם עובר לאט לאט, היא עוברת תהליכים של יותר ויותר טוב. מה זה יותר ויותר טוב? יותר ויותר בחירה. כן. זה לא מחוץ עלה, זה שלה. זה שלה, היא מתחברת, היא מנסה להיטיב במציאות, לשכלל את המציאות. היא לא כמו איזה, איך הערבים קוראים לזה, הגורל העיוור. כן? משהו נחת על הבן אדם, אז הוא תקוע עם הדבר הזה. זה הפוך מהתפיסה הישראלית. בתפיסה הישראלית, אנחנו אנשים בוחרים יד ביד עם ריבונו של עולם. ואנחנו יכולים לברוא את העולם. איך יכולים לברוא את העולם? על ידי זה שאנחנו נשנה את הרצון שלנו. שום דבר הוא לא מחוץ לנו. אנחנו בוחרים, אנחנו נהפכים להיות קצת כמו ריבונו של עולם. העצבות היא נובעת מתוך זה שבן אדם אומר לעצמו, אין מוצא. אין מוצא. זה החיים, ותמשיך אותם עד 120 בתוך בית הכלא הזה. זה לא נכון. אני רוצה שנקרא את הפסקה בצד שמאל, שנקראת שמחת הרצון החופשי. זה פסקה נפלאה שגם הופיעה באורות הקודש ג'. שנועה היא עצבות, מפני שהיא נובעת ממקור היותר מושחת שבדעות וברגשות. עצבות היא לא תכונה שמולידה, היא תכונה שבולעת אור. היא לא מוציאה אור, היא כובשת את האור שבתוך הנפש. למה האדם הוא עצוב? משום שהוא חושב שהאושר הוא מחוץ לו. כן? אין אפשרות. מרימים ידיים. בכל מציאות מרימים את הידיים. בכל סיטואציה שאדם נמצא, הוא עצוב. למה? כי הוא חושב שזה גזרה. שאין מוצא. הידיעה שאדם בהתגלותו בתור בעל רצון אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו דווקא. כן? האדם, תשימו לב, בעל רצון. ככה הרב קורא לזה פה. האושר שלו הוא רצון טוב. כל קווי האושר והצלחות הרוממות שלב כל אדם כל כך אורג אליהם, אינם כי אם תולדות מנקודת חיים מלאים זו. נקודת הרצון הטוב, הקדוש והבהיר, ובתוכן זה דומה האדם בחופשו ליוצרו. בחופש שלו אדם דומה לריבונו של עולם. זה מה שהופך אותנו להיות בצלם אלוקים. מה זה בצלם אלוקים? אנחנו שייכים לרצון הזה לשנות, לחולל את עצמנו, את העולם כולו. לכן רק עם ישראל מצעיד את העולם אל הגן עדן, כי הוא כל הזמן משכלל את המציאות. כל הזמן הוא משכלל. בחפצו המקיף והחופשי מכל מועקה. כשידיעה זו מתבררת, מיד מוצא האדם את עצמו מלא חדווה. מסולק מכל עצבות. איך הוא יהיה מסולק מכל עצבות? על ידי זה שהוא ידע שהכל תלוי ברצון שלו, הכל בר תיקון, הכל בר שינוי, עד למצב שמי מציאות מסובכת אתה מחזיר את המציאות אל הגן עדן. איך? הוא מכיר שהוא אינו צריך כי אם לאמץ את רצונו לטוב, וזה מסור בידו בכל עת ורגע. ותכף, כשרצונו מתעלה, הרי הוא מתעלה. כן. איפה האדם נמצא? איפה שרצונו נמצא. החיים הם יכולים להיות מסובכים. כן. אבל אם אתה נמצא במקום טוב ברצון שלך, חייך יהיו בגובה של הרצון שלך. לא להיות אדם שהוא בהכרח, שהוא אנוס. כל נקודת אונס סופו לרע, הרי הוא מתעלה, וכל הספירות העולמיות התלויות בו מתעלות עמו, דבר שאני לא מבינה, ואין לה, ואיך לא יהיה אדם מלא תמיד עוז וחדווה? אדם הוא צריך להיות מלא תמיד עוז וחדווה. עם טובת הטובות, עושר העשירות, הצלחת הצלחות, מסור ונתון בידו, והוא מושל בכל המחמנים הנפלאים הצורים באוצר נחמד ושמן זה. של מה? של הרצון החופשי. רק ניתן דוגמה לדבר הזה, שאנחנו עם כזה. שרה הייתה ללא רחם, כן? לא הביאה ילדים 90 שנה, בגיל 90 ילדה. כן? הפלא הזה המשיך אחר כך עם יוכבת בגיל 130. שואל המהר"ל, איך זה יכול להיות שהתפעלו כל כך משרה ולא התפעלו אחר כך מיוחבת שזה יותר, 40 שנה יותר? התשובה שאומר המהר"ל היא, בגלל שזה נהפך להיות טבע. שרה מודיעה לנו, אין דבר שאנחנו אנוסים אליו. את כל חוקי הבריאה אנחנו יכולים לשנות. מאישה שהייתה בדכדוך אפשר להפוך אותה להיות אישה שמחה. להאמין בזה, להאמין שהאושר הוא לא בחוץ, הוא בפנים. ברצון הזה שאנחנו נמצאים בו, פנימה. מתי אדם נמצא בנקודת עצבות? כשהוא אומר לעצמו, אבל זה תלוי באו, וזה תלוי באי, וזה תלוי בו, וזה... אז באמת, אין לו כוחות לזה. לא, זה תלוי בך. אתה תכריע את החיים. אתם יודעות מה זה בעברית תכריע? מה זה הכרעה? הכרעה יש לה שני פירושים למילה הזאת. הכרעה זה החלטה, והחלטה והכנעה, הכרעה סליחה, זה ניצחון. למילה הכרעה יש שני פירושים. האחד זה החלטה, מה אתה מחליט? ומתוך מה שאתה מחליט, אתה מנצח. כן? אתם יודעים ש... בסיפורים, כל הגיבורים שמנצחים, זה לא בהכרח בגלל שהיה להם יותר אמצעים פיזיים. זה בגלל שהם ציירו לעצמם את ההצלחה. בצורה כל כך מוחשית ואמיתית שהם הגיעו אליה. ולמה הוא בספרים ובזה הפסיד? זה בגלל שהתבוסה הייתה בראשו. זה מה שאומר הרב פה. המחשבה שהאושר תלוי במה שהוא חוץ ליכולתו של האדם, במה שהוא חוץ להווייתו וחוץ לרצונו, כן? על מה הנושא פה? האושר. המחשבה שהאושר תלוי במה שהוא חוץ ליכולתו של האדם, ממה שהוא חוץ להווייתו וחוץ לרצונו, מחשבת פיגול היא. כן? מחשבה שבקורבנות היא הייתה פוסלת את הקורבן. רשעות ושכלות היא מרופדת. והיא מעוררת את כל התכונות השפלות וכל המידות הרעות שביסוד הרשעה. כי אתה מתחיל להאשים, קשה לך ורע לך, ואז אתה מתחיל להאשים את הבעל, ואתה מתחיל להאשים את הילדים, ואתה מתחיל להאשים את הסבתא ואת ההורים ואת הבתי ספר, ואתה מתחיל... זה מלא 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 מידות רעות. במקום להחזיר את האחריות ואת המציאות שהאושר הוא בך. הוא תלוי בך. והיא מעוררת את כל התכונות השפלות וכל המידות הרעות שביסוד הרשעה. שכחת השם וטובו, כן? אורו וישעו, חוכמתו, חסדו וגבורתו, אתה עלול חלילה להיות אדם שהוא בכפיות טובה כלפי ריבונו של עולם וכלפי כל אנשים שכל כך מטיבים איתך וכלפי הטוב שיש לך בתוך החיים שלך. אלא המחשבה היא דווקא מתוך הטוב שיש בתוך החיים שלך להוסיף הכרעה של טוב, להוסיף בחירה בטוב. על כן ישרי לב שמחים תמיד, שמחו בהשם וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב. כן, אתה לא מתחיל לחשוב אילו המצב היה כזה ואילו המצב היה אחר אז הייתי מאושר. לא, המצב הוא כזה ואנחנו נוביל את האושר, את העתיד שלנו אל האושר. כן, זה הכל תלוי בתוכנו באופן מדויק. הדבר האחרון, שאם יש לכם שאלות, אם לא, אז אנחנו נגיד את נלמד את הפסקה האחרונה. יש שאלות על הדברים שדיברנו? כן, בבקשה. מצוין, מצוין. זו שאלה טובה מאוד מה שאת שואלת. לכאורה יש להם בחירה, אבל הם פועלים אל הטוב, אל הרע, סליחה. זאת אומרת, איך אפשר בכל זאת לתת מקום לבחירה הזאת, נכון? זה מה שאת שואלת. באמת הרב מתייחס בדיוק למה שאת אומרת. כתוב בגמרא, העולם נברא בשביל צדיקים גמורים ובשביל רשעים גמורים. בשביל צדיקים גמורים אנחנו מבינים, אבל בשביל רשעים גמורים? אז שם הרב מסביר במשפט אחד מה שאנחנו אומרים, אני אגיד את זה בשפה שלי, אבל מתחיל הרב ואומר בפסקה הזאת, ואמר רבה, לא עברי אלמה, אלא לצדיקים גמורים ולרשעים גמורים, אומר הרב, שיהיה האדם חופשי בבחירה. עיקר בריאת העולם, שיהיו אנשים בעלי רצון גדול. ואם יש רשעים גמורים, גם דרכם יעבור העולם. אנחנו לא רוצים שיעבור דרכם. אנחנו רוצים שזה יהיה דרך צדיקים גדולים. אבל אומר הרב, דרך אנשים שאין להם רצון או רצון רפוי, שם לא עובר העולם. זאת אומרת, אתה חייב לגדל כוחות חזקים בעזרת השם לטוב. אבל אם אתה רואה אדם רשע עם כוחות גדולים, תדע לך שהכוחות גדולים לרע, תדע לך שהם באו מתוך בחירה גדולה. במילים אחרות, צריך לגדל אנשים עם כוח בחירה גדול. ובעזרת השם, אנחנו מנווטים ואנחנו מתפללים שכל הכוחות האלה הם יופנו אל הטוב. כן. אבל בהחלט זה השאיפה שהרצון של האדם הוא יכריע את חייו. כן. עוד שאלות? עוד התייחסויות? כן, הרב כותב עוד משפט בפסקה הזאת, האנשים הבינוניים הם כמו קנה שמתנדנת מצד לצד, כך אנשים אלו נדים בחפצם, פעם בעלי רצון לטוב ופעם בעלי הרצון אל הרע. אנחנו רוצים לגדל אנשים בעלי רצון, כן? אנשים צדיקים הם נקראים אנשים בעלי רצון. כן? למה עשית את הדבר הזה? דרך אגב, לא לשאול את השאלה הזאת את הילד. כל מה שאנחנו מדברים זה מדרגה של מבוגר. ילד, הרצון אצלו חקוק. כשהוא רוצה את הסוכריה, הוא לא יודע למה הוא רוצה את הסוכריה. אל תשאל אותו למה עשית את הדבר הזה. זה אצל מבוגר. אנחנו מבררים את הדברים אצל מבוגר עכשיו. אבל אצל הילד, אני רוצה. אני רוצה משמע אני חי. משמע אני בריא. אל תסבך אותו עם דברים שהם לא מתאימים לגילו. הוא לא בשל הנקודה הזאת. ברגע שאתה תייקר את הרצון הזה שלו, תנווט אותו לפה, תנווט אותו לשם, אז הוא ידע שהרצון שלו הוא מבורך, ויוסיף קומה על גבי קומה ברצון שלו לגדול עוד ועוד. כן. זה. כן. הם יכולים להיות צדיקים, ברגע שיש לך צדיקים גמורים, הם יכולים לשנות את הרשעים. לכן גם בהגדה של פסח כתוב לנו את החכם, ולצידו כתוב את הרשע, נכון? אז יש בעלי רשומות שאומרים, למה זה אחד ליד השני? כי זה כוחות גדולים, שקולים, וזה משפיע, הצדיק, החכם, הוא אמור להשפיע על זה, כי זה עוצמות שוות, עוצמות מקבילות. עכשיו, אני רוצה לסיים ולומר שזאת אחת הברכות שאנחנו מברכים בבוקר, שברגע שאנחנו אומרים בברכות השחר, ברוך אתה השם שלא עשני עבד. עבד הוא לא עובד את השם. עבד השם עובד את השם, אבל עבד לחומריות ועבד לזה שאין בו רצון, זה לא. אנחנו פותחים את הבוקר ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אני אשתדל, אני מתפללת, אני רוצה, אני בוחרת בחיים שלי. אני בוחרת לחיות בארץ ישראל. מה זה אונס שאת בוחרת שאת חיה בארץ ישראל? מה פתאום? אני רוצה לבחור, אני רוצה לחיות בארץ ישראל. את רוצה לחיות בירושלים או בכל מקום אחר? אני רוצה. את רוצה את האיש הזה? כן, אני רוצה. אני רוצה להיות אדם עם יראת שמיים. אני רוצה שבעלי יעסוק בזה ובזה. זה למרות רצוני. לא, זה ברצוני. כשאדם קם בבוקר ואומר, זה לאור רצוני, ברכת השם פועלת עליו במהלך היום. כל ברכות השחר יש להם ברכה מיוחדת שמשפיעה את התכונה הזאת לאורך היממה, כן? וזה מה שכתוב פה. כשם, בדף שלפניכם, כשם שגדולה היא ההודעה על אשר לא נתתני להיות יוצא מחוץ לאותו החוג הקדוש, של, מה כתוב פה? של אור ישראל ותפארת הדרת קודשו במעמקי נשמתו, ככה גדולה היא ההודעה על אשר נתת לי נשמה עצמית. דבר ראשון, ככה אומר רבי נחמן, דבר ראשון, תודה לריבונו של עולם שנולדת יהודי, שלא עשני גוי. זו ברכה שגם צריך ללמוד אותה. כן, אז זה אומר, קודם כל על זה שאני שייך לישראל. אתה שמח בזה? אתה חפץ בזה מאוד. אז אתה תברך על זה. אומר הרב, אבל עוד דבר, על אשר נתת לי נשמה עצמית, נשמה תכליתית, שחפצה החופשי נתון בידה. שהיא עצמה יש לה מטרה בחיים, במציאות, שהיא נשמת החופש והחירות. כן, זה הנשמה שיש בקרבנו. וכל העקה שאדם מרגיש בתוך הנשמה הזאת גורמת לו לנורות אדומות שמסתובבות. והמפעמת בי בקדושתה. ולא נשפלתי להיות נוצר בתכונה של עבדות. כל כך הרבה פעמים כתוב לנו בתורה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אשר הוצאת מארץ... הבנו, יצאנו ממצרים, הבנו. מאות פעמים כתוב אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה? שתבין, בלי הרף, שיצאת מבית עבדים. אתה לא עבד, אתה אדם חופשי. כן? ולא נשפלתי להיות נוצר בתכונה של עבדות, שאין לה חיים עצמיים ורצון מקורי, ולא נוצרה כי אם. להיות נוצר בתכונה של עבדות, ולא נוצרה כי אם להיות לכלי שימוש, להכשיר על ידה את הרצון העצמי הקדוש והנשגב, שבנשמת החופש התאורה. ועל כן רבה תהילתי לאלוהי חסדי שלא עשני עבד. זהו, זה נקודה שאנחנו מאוד מאוד מודגשת בפרשת משפטים, העניין הזה של עבד עברי שרוצים את אוזנו, כן? אהבתי את אדוני, מה אתה אוהב את אדונך? עוד קלון צריך שיהיה לבן אדם שאומר אהבתי את אדוני. אדוני זה לא ריבונו של עולם, הוא עובד, הוא עובד בשביל האדון. מה יחשבו ומה יגיד האדון עליו וכמה הוא ייתן לו וכמה הוא ישלם לו וכמה הוא כולו בהתחשבנות אנושית. ולא רק שהוא בהתחשבנות אנושית, אלא הוא גם אוהב את זה. או אהבתי את אדוני. זה לא אהבה שנשמעת לנו נעימה. זה אהבה שפלותית. על זה צריך לרצוע את אוזנו. עוד קלון יהיה לו באוזן שכולם ידעו. לא ככה מתנהגים בעם ישראל. עבד עברי בעם ישראל או אדם בישראל יוצא לחופשי. כן? ולכן פרשת משפטים כל כך עוסקת בעבד עברי. המון 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 עיסוקים בדבר הזה כדי לברר את הדבר הזה. ובעזרת השם, מתוך זה שאנחנו עמלות לבחור בחיים שלנו, אז תתגלה גם שמחה, גם בנו בתור אמאות וגם בילדים שלנו ובכלל בכל הבית הזה, שאנחנו מקימות בעם ישראל בתים נפלאים, כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה ברכה יש בתוך הבתים, שאנחנו כל יום מחדש צריכים פשוט לקום ולומר מודה אני. אם היינו יכולים להודות על כל מה שיש בתוך החיים שלנו, אז היינו עושים פירוט, הפרטה של כל הדברים. אז ריבונו שלם אמר לו, אל תפרטי כל כך הרבה, אבל זה מסתכם במילה אחת. לפני שאת נוטלת ידיים, לפני שאת יודעת מה לעשות ואיך לעשות, דבר ראשון, תפתחי את העיניים ותגידי מודה אני. מודה אני, הכוונה, אני מכירה ביש ואני בוחרת ביש. ומתוך זה שאני בוחרת ביש, יתווסף עוד יש גדול יותר וחזק יותר. חזקו ואמצו, להתראות.